אנחנו היום נסיים את העניין שהתחלנו בשבוע שעבר. נזכיר בשתי מילים, דיברנו בשבוע שעבר על דרגת יעקב, שהסברנו שדרגת יעקב נקרא דרגת עבד, ועל דרגת עבד, שזה דרגת יעקב, הפסוק אומר לא יביט אבן ביעקב. הסברנו מהי הדרגה הזו שנקראת יעקב, נקרא עבד, זה עבודת העמל שיהודי עמל במהלך ימות השבוע, כדי לגלות בקרבו ובליבו קצת עניין אלוקי. כי במהלך ימות השבוע אדם עסוק בענייני חול, וענייני החול בדרך כלל הם משכיחים מהאדם את האמת האלוקית, שהרי העולם נברא כך בצורה כזו, כדי שהאמת תהיה מוסתרת. ולכן במשך ימות החול זה קשה, זה עבודה שדורשת עמל מהאדם. לכן לא כתוב בפסוק לא יביט עמל ביעקב, כי עמל יש ביעקב. עמל זאת אומרת עבודה קשה, עבודה של עמל יש ביעקב. מה כתוב לא יביט? מה לא יביט ביעקב? אבן. מה זה אבן? הזכרנו שאבן זה כינוי לעניינים לא טובים, למחשבות לא טובים, והדברים הלא טובים, הקדוש ברוך הוא גורם שיהודי שעמל ומתייגע בעבודת השם, שהאבן לא יפריע לו. לא יביט אבן ביעקב, כפי שגם הסברנו, שהכוונה היא שהאבן לא מסוגל להביט על יעקב. העניין המחשבה הלא טובה לא מפריע ליהודי. אבן זה כינוי למחשבה לא טובה, או דיבור לא טוב או מעשה לא טוב. היום אנחנו נעבור לחצי השני של הפסוק, שהפסוק אומר ולא ראה עמל בישראל. מהי דרגת ישראל? שעליה נאמר שאצלה אין עמל. אמרנו אצל דרגת יעקב, דרגת עבד, יש עמל, אבל על דרגת ישראל אין עמל. לא רק שאבן אין בדרגת ישראל, גם עמל אין בדרגת ישראל. מהי דרגת ישראל? אז דיברנו כבר בשיעור הקודם שזה דרגת בן. בנים לעומת עבדים. וזה מתחבר לייחודיותו של שבת. בשבת יהודי מתרומם לדרגת ישראל, שבדרגת ישראל אין מצב של עמל, כפי שמיד נסביר למה הכוונה. כדי לקחת עניין מסוים וממנו לצאת, נראה איפה בא לידי ביטוי אצל יהודי בצורה גלויה ובולטת ייחודיותו של שבת. בין השאר רואים את זה בתפילה. רואים שתפילת השבת שונה מתפילת החול. אם ניקח לדוגמה את תפילת שחרית, אז בתפילת שחרית מיד בתחילה אנחנו אמנם את הקטע הראשון, את האודו להשם, שעם זה פותחים את השחרית, זה זהה גם בחול וגם בשבת. גם המזמור השני, מזמור שיר חנוכת הבית, גם זה זהה בשבת ובחול. אבל מכאן והלאה, עד שמגיעים לברכת ברוך שאמר, יש לנו בשבת תוספת של כמה וכמה מזמורים. וכל המזמורים הללו שמוסיפים אותם בשבת, יש להם סיבה מיוחדת למה הם קשורים דווקא לשבת. על כל מזמור יש ביור, ועל כל פסוק יש את הרמז והקשר לשבת. אנחנו ניקח לדוגמה את מזמור ל"ד בתהילים, שאומרים אותו כל שבת די בתחילת התפילה של שחרית. המזמור פותח במילים, מיד בתחילת פרק ל"ד, לדוד, זה מזמור של דוד המלך, בשנותו את עמו לפני אבי מלך, ויגרשהו ויילך. זה הפתיחה של המזמור, ואחר כך, מי שישים לב, המזמור הזה, יש לו את האלף בית. מהפסוק השני, זה מתחיל כל פסוק באות אחרת, מאלף בית לפי הסדר. אברכה את השם בכל עת, וכן אברכה זה א', וכן הלאה, עד הסוף, חוץ מהפסוק הראשון שמתחיל באות למד, לדוד, והפסוק האחרון זה באות פי, פודי השם נפש, אבל כל הפסוקים שבאמצע זה לפי סדר האלף. אנחנו ניקח רק את הפסוק הראשון לרגע, ונראה איך מסבירים אותו במאמרי חסידות, בהבנה הפנימית שלו והקשר שלו לשבת. משהו מעניין מאוד. אבל כמובן, קודם כל בואו נראה את הפירוש הפשוט של הפסוק. אחר כך נבין ונראה מה חסידות מחדשת כאן. הפירוש הפשוט של הפסוק, זה פסוק בתהילים שמספר, דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא, כפי שמסופר בספר שמואל. ספר שמואל א' מסופר שדוד המלך הגיע לאחיש מלך גת. ואחיש מלך גת, העבדים והמשרתים אמרו לו, הנה זה דוד. והוא רצה להרוג אותו. ודוד המלך ראה שקלטה אליו הרעה, הוא ראה שהוא נמצא במצב לחוץ, ועוד מעט חלילה מלך גת, אחיש, שהוא היה מלך פלישתים, יכול חלילה להרוג אותו. אז דוד המלך מיד במקום עלה לו רעיון, והוא השתמש ברעיון הזה וזה הציל אותו. מה הוא עשה? הוא החליט שלמה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם משוגעים. כי מה צריך משוגעים? למה שלא כל האנשים יהיו נורמליים? למה יש בכלל כזה מושג של שיגעון? כנראה שבשיגעון יש איזה תפקיד, צריך לפעמים להשתמש עם התפקיד הזה. אז הוא פשוט התחיל להשתגע. התחיל להשתגע, והמדרש מספר שהתחיל ריר לזול על זקנו, והתחיל להיראות כאדם שוטה וטיפש, והתחיל לשום על השער של המלך, של ההיר, כל מיני שטויות. קיצור, אחיש מלך גש ראה, מלך גת ראה, זה אומר לעבדים שלו, זה דוד מלך ישראל, מה אתם נורמלים? תראו, זה אדם משוגע. זה משוגע. אז הוא אומר, מה אתם מבלבלים את המוח? לקח אחיש מלך גת וזרק אותו משם. ככה מסופר בספר שמואל. אז דוד המלך אמר מזמור שיר להשם על המאורה הזה. וזה המזמור הזה למדלת בתהילים, שהפתיחה שלו, הפסוק הראשון, מרמז על מה שכרגע סיפרנו. בשנותו את העמו, דוד המלך שינה את הטעם שלו. במקום שהוא יהיה אדם מתורבת, נראה טוב וחכם, אז הוא שינה את העמו, הוא עשה כל מיני שטויות, עשה את עצמו טיפש, לפני אבי מלך, מי זה אבי מלך? למרות שאנחנו מכירים בתורה את אבי מלך בתקופת אברהם אבינו, מלך פלישתים, קראו לו אבי מלך. כאן מדובר באדם שהוא לא היה אבי מלך, אלא בספר שמואל קוראים לו אחיש. למה פה כתוב אבי מלך? אז רש"י אומר שכל מלכי פלישתים, בנוסף לשם האישי שלהם, יש להם שם כללי. קוראים להם אבי מלך. על דרך כמו כל מלכי מצרים, קוראים להם פרו. אז כל מלכי פלישתים קוראים להם אבי מלך. אז הפסוק אומר בשענו את טעמו לפני אבי מלך, מתי שדוד המלך שינה את הטעם שלו כשהוא עמד לפני אבי מלך, ואז מה עשה אבי מלך? ויגרשהו ואילך. אבי מלך גירש אותו כי הוא חשב שהוא מגרש אדם משוגע. ככה הפירוש הפשוט של הפסוק הזה בפרק למדלת בתהילים. הוא הגיע למקום, ואז אנשים אמרו למלך, הנה הוא הגיע, והמלך חיפשו אותו, אז הוא רצה לנצל את ההזדמנות להרוג אותו, ודוד המלך ניצל ממקרה שהוא נקלע אליו, שלא מתוכנן, והוא ניצל על ידי מה שסיפרנו. בפי פנימיות, מה? כן. לפי פנימיות הדברים, יש כאן דבר אחר לגמרי. כידוע שבפנימיות הדברים מקבל הדבר משמעות אחרת. לא רק שהפסוק הזה, ודאי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, ובוודאי שהפסוק הזה מדבר על מאורה שקרה בין דוד לאבי מלך, המכונה אבי מלך, אחיש מלך גת, אבל מה זה נוגע ליהודי היום שמגיע השבת בבוקר, יהודי מתיישב להתפלל, אז הוא רואה שבתחילת התפילה נכנס לו פה לדוד בשמותו טעמו לפני אבי מלך, מה זה קשור עכשיו לשבת בבוקר? כל שבת הוא חוזר על זה, מה העניין? אומרים בתורת החסידות דבר מעניין, שהפסוק הזה בעצם מסמל את השינוי המהותי שקורה ליהודי כל שבת. השינוי הזה שעשה דוד המלך, שבפי הפשט בעניין של שיגעון, מרומז כאן שינוי חיובי וטוב שכל יהודי עובר כל שבת. מהו השינוי? אז בלי שנראה את השינוי, נסביר קודם כל מה זה ומי זה אבי מלך במובן הרוחני. ידוע, ודיברנו על זה בשיעורים קודמים, שיש את הכוח האלוקי, החיות האלוקית, שהיא מהווה את כל העולם כולו, החיות האלוקית שמצטמצמת להוות את העולם כולו, היא באה לידי ביטוי בספירה האחרונה, ספירת המלכות. זה ספירה שהיא האחרונה בסדר הספירות, זאת אומרת ששם החיות האלוקית נמצא בצורה הכי מצומצמת, והיא נקראת מלכות. יש אבל את הכוח האלוקי כפי שהוא למעלה מצמצום, כפי שהוא עדיין מעל סדר ההשתלשלות. איך קוראים לדרגה הזו? אז כתוב ככה, יש מלך ויש אבי מלך. מלך, מלכות, זה כינוי לספירה העשירית האחרונה, ששם החיות האלוקית מצטמצמת ויורדת להחיות ולהבות את העולם, את הנבראים. מה זה אבי מלך? אבי מלך זה השורש של החיות האלוקית כפי שהיא מעל הצמצום הזה, כפי שהיא לא יורדת להצטמצם לבריאה. זה אבי מלך. בא יהודי בשבת בבוקר ומסתכל בסידור, הוא רואה בעצם מה קורה, מה עובר עליו, הוא אומר, אומר לעצמו, בשנותו את העמו. כל השבוע היה לי כל מיני שיגונות. זה לא שדוד המלך, לפי הפשט הסברנו, דוד המלך השתגע. פה זה הפוך. כל השבוע היה לבן אדם את היצר הרע ואת השטויות ואת השיגונות שלו. והיה צריך להתמודד בעמל ובקושי, כמו שהסגרנו בשיעור הקודם, עמל רב, איך מכניסים קצת חיות של קדושה בתוך כל הבלגן של היום יום. זה היה כל השבוע. מגיע שבת, בשנותו את העמו. בשבת היצר הרע הזה משתנה פה משהו. הטעם שלו משתנה. משהו אחר. מה הוא משתנה? למה הוא משתנה? לפני אבי מלך. כל השבוע זה היה מלך. זה היה איך שהבורא צמצם את החיות האלוקית שלו לגדרי הבריאה בצורה כזו, שאדם היה מונח תחת שלטון הטבע והעולם, וזה השליחות האלוקית שהייתה מונחת לפניו, והוא יודע שהוא צריך להתמודד ולעמול. שבת הוא מגיע לרמה של אבי מלך, דרגה יותר גבוהה. ביחס לכזה גילוי של אבי מלך, אז בשנותו את העמו, אדם משתנה הטעם של כל השבוע. ואז מה קורה עם היצר הרע בשבת? ויגרשהו וילך. בשבת אדם יש לו כוחות נפש יותר חזקים, שהוא יהיה מסוגל לגרש את היצר הרע, שיילך ויעזוב אותו. זה לא הפירוש שאדם בשבת באמת נהיה צדיק גמור, איך ששבת נכנסת הוא פתאום נהיה ברמה גבוהה יותר. אבל משהו קורה. עד כמה זה יקרה? על זה נאמר, מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת. כמובן שצריך כל השבוע שהעבודה תהיה ברוממות, אז בשבת זה יהיה באופן גבוה יותר. אבל אצל כל אחד, הזכרנו כבר בשיעורים קודמים את מה שכתוב בירושלמי, שאפילו עם הארץ אינו משקר בשבת. שבת גורם לכל אחד רוממות. אז במה לכל יהודי שמתחיל את התפילה, הוא כבר רואה שבשבת הוא ברמה של ישראל, לא ברמה של יעקב. על זה נאמר, ולא ראה עמל בישראל. כשאדם מגיע לרמה של ישראל, אין עמל, זה לא אותו קושי ועמל והתמודדות שיש לו כל השבוע להתמודד מול הקשיים והפיתויים שהיצר הרע מבלבל אותו. כשמגיע שבת, אז ויגרשהו וילך. למה? כי הוא לפני אבי מלך, הוא כרגע עומד לפני מלך מלכי המלכים. אותו אבי מלך שבפשט הוא מלך רשע שרוצה להרוג את דוד, כשמסתכלים ברמה הרוחנית והפנימית להפך, מדובר כאן על גילוי אלוקי גבוה ביותר. ובשבת אדם נמצא ברמה הזו של לפני אבי מלך. זה דרגה שהיא, לא, במאמר הוא לא מציין איזה דרגה באופן ספציפי, אבל בוודאי זה הדרגה שמעל סדר ההשתלשלות, שספירת הכתר היא מעל סדר ההשתלשלות, ויכול להיות עוד יותר גבוה מזה, ודאי. וזה מרומז גם בשם ישראל, במובן, הרי הזכרנו שבכל אחד מהשמות, הזכרנו גם בשיעור הקודם, שיעקב זה מלשון עקב, יוד עקב, וישראל, הזכרנו זה מלשון ראש, לי ראש. כאן מופיע במאמר עוד רמז מעניין למילה ישראל, שישראל זה בסדר מסוים של האותיות, אפשר לקבל את המילים שיר כל. שיר, ממה הוא שר, ממה הוא מתענג, מכך שמתגלה אצלו כל. מה זה כל? כל זה, כמו שכתוב בתהילים, בפרק נון ב', חסד כל כל היום. שם כל זה שם של חסד. בשבת יש לו, כמו שאומרים לבן אדם, עכשיו יש לך שעת חסד. שעת חסד, אז עכשיו יש לך זמן של הפסקת אש. היצר הרע לא יכול להפריע, עכשיו נותנים לך רגעים של חסד. זה זמן של שבת שהחסד מאיר. וכשהחסד מאיר, שם כל זה שם של חסד, אז שיר כל, הוא שר, הוא שמח, הוא מתענג. וזה גם לכם באותו מזמור עצמו לדוד בשנותו את העמו, שמגיע למרנו שכל האותיות הבאות של הפסוקים זה לפי א' ב', יש שם באות ת' כתוב תעמו וראו כי טוב השם. תעמו וראו כי טוב השם. בשבת אדם יש לו את ההזדמנות לטום ולהתרגש ולהתחבר לטוב, לרוממות הזו של הקדושה של השבת. זה הישראל שאין עמל בשבת. אמנם צריך לשמר את קדושת השבת כל השבוע, וכתוב, ראיתי באחד המאמרים של אדמו"ר הרש"ב, המשך ידוע שנקרא המשך תרס"ו, אז הוא כותב שם דבר מעניין, שבמוצאי שבת אנחנו עושים שתי פעולות כדי לשמר את רוממות השבת גם בשבוע הבא. פעולה אחת, לשמר את הטעם של התפילה, ופעולה אחרת, לשמר את הרוממות של האכילה. פעולה אחת, לשמר את התפילה, אז רואים שמיד במוצאי שבת שמסיימים את תפילת ערבית, אז בכל מוצאי שבת, חוץ מפעמים בודדות כשחל חג באותו שבוע, אבל בכל מוצאי שבת אומרים, ויהי נועם השם אלוקינו. כל מוצאי שבת. מה העניין בדבר? אז אומר, אחד הסיבות, כדי לשמר את הנועם, את הנעימות של תפילת השבת, היה לה את הנעימות של קדושה ורוממות, אז ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, שכל השבוע הנעימות הזו תלווה אותם. על דרך מה שהזכרנו בשיעור הקודם, את הפזמון, אל תירא עבדי יעקב, שנותנים ליהודי כוח לא לפחד, כשהוא יורד לרמה של יעקב. ועל דרך זה הוא מזכיר שם, שזה שאוכלים במוצאי שבת את המלווה מלכה, זה גם כן פעולה לשמר את הרוממות של האכילה של השבת. יושבים לכאורה, ופה גם פעם שמעתי בשיחה שהרבי דיבר על כך, שלכאורה כשיהודי יודע שבמוצאי שבת שהוא אוכל מלווה מלכה, זה כבר חול. אפשר להדליק אש, אפשר לנסוע, אפשר לעשות מלאכות. אבל מצד שני, כשאדם שומע את המילים מלווה מלכה, הוא מלווה את המלך. כשהוא מלווה את המלך, המלך נמצא איתו. הוא לא מלווה את המלך באופן שהמלך כבר הלך, ועכשיו אתה מלווה את המלך כשהמלך לא נמצא. אם אתה מלווה את המלך, פירושו שהמלך איתך. אז אם אומרים מלווה מלכה, פירושו שהמלך איתן. מי זו המלכה? מי זה המלך? זה השבת. אז אנחנו מלווה מלכה, מלווים את השבת, אז מה, אז השבת יצא כבר? או שהשבת איתנו עדיין? מעצם הדבר שקוראים לזה מלווה מלכה, חייב לומר שהשבת איתנו. היא יצא כבר? זה מוסבר גם על פי מה שמבאר הרבי הרש"ב, שזה פעולה מיוחדת לחבר את השבת לכל השבוע. גם כשאתה חודר לחול, שתהיה לך עדיין את הטעם של השבת. לכן אתה כאילו, אמנם התנתקת מהשבת, אבל המלך איתך, הוא מחבר אותך לימות החול. זה החיבור בין הישראל ליעקב, וזה דו סטרי. כי מצד אחד כתוב שימות החול מכינים את השבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, זאת אומרת שאי אפשר להגיע לקדושת שבת אם לא התכוננו שבוע מראש. מצד שני כתוב, הזוהר אומר, ששבת זה יום שמיני ממנו מתברכים כולו יומין. כל הימים שבאים אחר כך ממנו מתברכים מהשבת. זאת אומרת שכל השבוע מאיפה מקבל? מהשבת שהייתה. אז בעצם מי נותן למי? אז זה שני אלה הדברים נכונים. כל הזמן זה אחד משפיע על השני. כל השבוע מתכוננים כדי שהשבת תהיה מרוממת יותר, ואז מרוממות השבת זה משפיע שהשבוע הבא לאחר מכן, השבוע יהיה יותר קל. וככה הולך הלאה והלאה, וזה עד אין סוף. אין גבול של רוממות ועלייה שיהודי יכול להגיע. אז אם ההכנה הייתה כראוי, אז באמת שיגיע שבת זה יהיה ויגרשו וילך, יהיה לו הרבה יותר קל עם העניין הזה של הקשיים שיש לו כל השבוע. כמו שאומר האדמו"ר האמצעי באחד המאמרים, שזה לא הפירוש של שבת אין עמל. אומרים ולא ראה עמל בישראל, אז מה בשבת באמת אין עמל? אלא בשבת זה כמו בן. כשהעבד עושה עבודות לאדון, אז העבד הוא קצר סבלנות. על עבד כתוב, עבדה בהפקירה ניחלי. עבד נוח לו וטוב לו להיות מופקר, לא רוצה לעבוד. אי הוא עובד, כי אין לו ברירה. אז כל פעולה שהוא עושה, אפילו קטנה, זה בשבילו מאמץ וקושי, כי הוא בעצם אין לו סבלנות לזה. בן שאוהב את אבא שלו, אז אם הקשר האהבה ביניהם הוא גלוי וטוב, אז גם אם האבא יטיל עליו תפקידים שהם פיזית אולי קשים, הבן מתענג על כל רגע ורגע שהוא יכול לסייע ולעשות משהו עבור אבא שלו. הוא לא רואה בזה קושי ולא רואה בזה עמל, כי הוא מרגיש בן. שאומרים ולא ראה עמל בישראל, זה נובע מכך שיהודי כשהוא נמצא בדרגת ישראל, באמת לא שייך אצלו שום עניין של עמל. עכשיו לשלימות ולסיום העניין, וזה בעצם, הזכרנו את זה ברמז קודם, כשהסברנו את ההבדל בין מלך לאבי מלך, אז באותיות אחרות מבאר את אדמו הזקן ואומר, יש פסוק במשלי, שהפסוק, בכלל הפרק הזה, פרק A במשלי, מתחילתו, מדבר על ההתמודדות של יהודי עם היצר הרע. ושם כתוב, שלמה המלך מתחיל שם ואומר, תקשיב לי, אומר כאילו, תהיה בן חכם, תקשיב לעיצות שאני נותן לך, תדע לך, אל תתחיל עם היצר הרע, רק הוא יסחוב אותך, ניתן לך פיתוי קטן, אבל הוא יגרור אותך רחוק מאוד, אתה אפילו לא תדע איך לצאת ממנו. סגנון מאוד יפה. שם הוא אומר, ניקח רק שתי פסוקים, הפרק הזה, פרק A, פסוק ד', פסוק A, הוא אומר, ואחריתה, מרה כלענה, חדה כחרב פיות, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. מה הם מתכוון דוד, שלמה המלך? שאדם שהולך אחרי פיתויי היצר, תדע לך רגליה, בסוף זה עד מוות יוריד אותך. אז תיזהר, תהיה חכם, אל תיכנס מלכתחילה לדרך המסוכנת. בתורת החסידות הפסוק הזה מופיע עשרות פעמים. ומסבירים את זה בצורה פנימית, שרגליה יורדות מוות, אין הכוונה ליצר הרע, לרגלי היצר הרע, שמוריד את האדם למוות, אלא בתורת החסידות מסבירים שזה הולך על הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם, אין דבר בעולם שלא מקבל את החיות ממנו, אפילו הקליפות, הקליפות הכינוי לאותם גויים וכופרים ומפריעים ומזיקים ועבודה זרה וכולי, הכל בא ממנו. אין דבר שקיים מעצמו, הוא מחיה ומהווה את הכל. אפילו את המוות הוא מחיה, מוות במובן את החושך ואת הירידה הגדולה והתלולה ביותר. זה נקרא רגליה, רגליה של השכינה יורדות עד למוות, עד למטה. אבל כשמגיע שבת, שבת כתוב זה אותיות תשב. מה זה תשב? זה חוזר חזרה. הכל מתרומם. בשבת יש רוממות לכל הבריאה. גם מי שכל השבוע היה ברמה נמוכה, במקום נמוך, וכשהוא היה במקום נמוך כל השבוע, אז הוא הרגיש שחשוך לו, והוא הרגיש שלא נוח לו, הוא נמצא למטה-מטה, כי רגליה של השכינה ירדה עד למוות, כשמגיע שבת, שבת מרומם את האדם. שבת אדם יורד, עולה למעלה. שבת אותיות תשב, מלשון לשוב חזרה למקור. ופה רואים דבר מעניין, נראה כמה פסוקים מעניינים, שהם ממחישים לנו את הדבר בצורה נפלאה. ונראה עד כמה שפסוקים שאנחנו רגילים כל הזמן לומר, ואנחנו לא תמיד מבינים את המובן העמוק שלהם, וכאן נראה איך בצורה מעניינת, יש משמעות מעניינת לפסוקים. ניקח לדוגמה, פסוק בתהילים. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. מה הפסוק הזה בתהילים אומר לנו? תדע לך, כמו בגשמיות, יש לך שמש, שמש מהירה, אבל השמש מהירה ומחממת עם איזשהו ויסות לעוצמת החום. הויסות הזה קוראים לו מגן. אם השמש יאיר בכל העוצמה בלי גבול, העולם פשוט יישרף. מה קרה באותו יום שאברהם אבינו יצא כחום היום, ואף עובר ושב לא היה והסתובב? מה רש"י אומר? הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתקה. השמש היה בלי הויסות, אף אחד לא יכל להסתובב בחוץ. יש מגן על השמש. אומר דוד המלך בתהילים, השמש והמגן זה משל, הוויה אלוקים. שם הוויה זה שם שמסמל עוצמה וגילוי. שם אלוקים זה שם שמסמל ויסות, הסתתרות. לא לחינם אלוקים זה בגימטריה הטבע. יש הרבה אנשים שאומרים זה הטבע. מה הם מתכוונים? זה אלוקים. רק הם פשוט לא יודעים לקרוא את זה בשם הנכון, קוראים לזה הטבע. הטבע זה אלוקים. רק למה הטבע ואלוקים זה אותו גימטריה? כי אלוקים זה ההסתתרות של החיות של הבורא. הוא מסתתר כאילו בלבושי הטבע, אבל זה הכל הוא. אז שם הוויה זה גילוי, שמש. שם אלוקים זה כיסוי, זה מגן. עכשיו שימו לב על פי העיקרון הזה דבר מעניין. שמגיע השבת, מה כתוב בפסוק? ויחל אלוקים. מה זה נקרא ויחל אלוקים? פירוש המילה ויחל, מה זה?
סיים.
ויחל אלוקים. אין יותר את הכיסוי של אלוקים. אם כל השבוע זה היה באופן שהיה כיסוי, רגליה יורדות מוות, הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, ובגלל שהוא הסתיר את עצמו, אז אדם היה לו כל כך קשה, והיה לו עמל, והיה לו התמודדות, והוא היה צריך לעבוד על עצמו, כי כל השבוע זה היה באופן של אלוקים. איך שנכנסה השבת, ויחל אלוקים. אין יותר כיסוי, אין אסתר. מה יש כן בשבת? כתוב בפרשת יתרו, בפסוקים של עשרת הדיברות, ויום השביעי שבת להוויה. שבת לשם הוויה. מה זה שם הוויה? גילוי. גילוי של שמש בלי מגן, בלי הסתתרות. זה מה שנקרא שיהודי בשבת יש לו יכולת לגרש את היצר. למה? כי אין את הכיסוי. אם יש גילוי אלוקי, הכל מרומם, הכל קדוש, יותר קל פשוט בעבודת השם. מכל הבחינות יותר קל לבן אדם שמגיע השבת. וזה מאוד מעניין, גם מתחבר עם הפסוק שמסביר לנו את השם של יעקב כשהחליפו לו את השם. כשהחליפו ליעקב את השם, אז הוא קיבל את הכינוי במקום יעקב, ישראל. למה הוא קיבל את הכינוי ישראל? הסיפור ידוע שהוא נפגש עם השר של עשיו ונלחם איתו והצליח להתגבר עליו, אז השתנה לו השם. הפסוק אומר, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. למה? כי שרית עם אלוקים. מה זה נקרא שרית עם אלוקים בפשטות? אתה הפכת להיות השר של אלוקים. שרית עם אלוקים. ההמשך הרי אומר, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת, שגם כשהיית צריך להתמודד מול אלוקים, הצלחת. למה הפסוק בפשט מתכוון אלוקים? מי זה היה אלוקים? זה מלאך. מי זה אנשים? עשיו, לבן. יעקב התמודד גם מול עשיו ולבן, וגם מול המלאך. על פי הפנימיות של הדברים, מה זה נקרא שיעקב מתמודד עם אלוקים? ולכן קוראים לו ישראל. זה בדיוק ההבדל בין שבת לחול. ביום חול יש מגן, יש כיסוי, יש אלוקים. כי שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. יש את הכיסוי. ברגע שמגיע שבת, ויחל אלוקים, מסתיים הכיסוי. ואז היהודי יש לו יכולת להתגבר על הכיסוי ולהתחבר לאן? להביא מלך. לדרגה שהיא מעל הכיסוי. מלך זה כיסוי. אבי מלך זה מעל הכיסוי. זה כמו הוויה זה אבי מלך, ומלך זה אלוקים. בשבת אז זה לפני אבי מלך. הוא עומד במצב הנעלה שאין כיסוי. אז אם הוא ברמה כזו שאין כיסוי, אז אין לו עמל, אין לו קושי, אין לו צורך להתמודד, כי הכל פתוח לפניו. זה הייחודיות של יום השבת, שאין עמל ואין קושי בעבודת השבת. ובמילה אחת, נסביר גם את סיום הפסוק, שאומר בלעם, אחרי שהוא אומר, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, מה כתוב בהמשך? השם אלוקיו אמו. מה זה השם אלוקיו אמו? הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אצל ישראל. הוא תרועת מלך בו. מה זה תרועת מלך בו? אז אדמו"ר הזקן מסביר דבר מעניין. מה הפירוש של המילה תרועה? תרועת מלך, מה זה תרועה? אז הוא אומר, על פי דקדוק הלשון, המילה תרועה יש לה שתי משמעויות. המילה תרועה יכול להיות במשמעות של ראות וחברות ונעימות וידידות. המלך נמצא איתו כחבר. והמילה תרועה מביא אדמו"ר הזקן שיש פסוק שהמילה תרועה יכול להיות במשמעות של לשבור, לפורר. מביא פסוק תרועם בשבט ברזל. מה זה תרועת מלך בו? אז מה זה תרועת מלך? תרועה מלשון חברות, קירוב, ידידות. או תרועת מלך מלשון שבירה וביטול. אומר אדמו"ר הזקן, שתי הפירושים נכונים. איך יכול להיות שתי הפירושים נכונים? כי יש במילה מלך שתי משמעויות. אם נשתמש בשפה שאמרנו קודם, יש מלך ויש אבי מלך. מה קורה עם דרגת מלך בשבת? ויחל אלוקים, נגמר. אין כיסוי. מה קורה עם דרגת אבי מלך בשבת? להפך, דרגת אבי מלך, זה מה שהתגלה, שבת להשם. אז אם כך נשאל, מה קורה עם דרגת מלך? נשבר או להפך, מתקרבים מלשון ידידות, תלוי על איזה דרגת מלך אתה מדבר. אם אתה מדבר על דרגת מלך שהיא בעצם מסמלת את הדבר התחתון, ספירת המלכות, הצמצום, המגן, הכיסוי שם אלוקים, אז מה יהיה הפירוש תרועת מלך? את הצמצום הוא שובר, את הצמצום הוא מעלים, כי זה לא קיים לפניו בשבת. אבל אם אתה אומר שהמילה מלך מרמזת לא על הדרגה הנמוכה, אלא על אבי מלך, זה מרמז על הגילוי העליון, כמו מלך שנמצא בהיכל מלכותו, לא מלך שנמצא במרחקים, אלא המלך שיושב בגילוי ובעוצמה בהיכל מלכותו, אז מה יהיה? אז הפירוש תרועת מלך? אז תרועת מלך זה מלשון ידידות, הוא מלשון ראות, הוא מלשון חבר, להפך, זה הדרגה שמאירה בו. אז אם כך אומר אדמו"ר הזקן, שתי הפירושים עולים בקנה אחד. כשיהודי מגיע לדרגה של ישראל, ולא ראה עמל בישראל, אז תרועת מלך בו. גם תרועה מלשון שבירה, גם תרועה מלשון ראות וחיבה, שני הדברים גם יחד נמצאים אצל היהודי. וזה המתנה הזו, חמדה גנוזה, כפי שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, יש לי חמדה גנוזה ושבת שמה, וזה הוא נותן לעם ישראל, דווקא לעם ישראל, כי ישראל, דרגת ישראל, קשורה לדרגת השבת, כמו שכל אחד מכיר בוודאי, את הבן זוג של ה... כל ימות השבוע, שיום ראשון הבן זוג שלו זה יום שני, יום שלישי הבן זוג שלו זה יום רביעי, יום חמישי הבן זוג שלו זה יום שישי, ושבת הבן זוג שלו זה עם ישראל. היהודי עם דרגתו, הוא והשבת זה חד הם, הוא והשבת זה עניין אחד, כי בשבת מתגלה הפנימיות של היהודי, האמת של היהודי, ועל זה נאמר ולא ראה עמל בישראל, וזה העבודה שלנו היום בימות החול, להתכונן שבעזרת השם השבת הבאה עלינו לטובה תהיה שבת מרוממת יותר, כי ההכנה שלנו גם היא תהיה הכנה טובה יותר ומרוממת יותר בעזרת השם.